שלום לכל הצופים והצופות בשידור זה. אנו מתקרבים לסיומו של ספר דברים, והנה פרשת וילך. תכונת ההליכה, מה היא באה לציין וילך משה? הרי ברור שלא בא כדי לספר מה הוא אכל ארוחת בוקר. מה היא וילך? הליכה. צדיקים אין להם מנוחה בעולם הזה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. משה רבנו מלמד אותנו שכל יהודי צריך להיות בדרגה של וילך, להשתדל להתקדם מדרגה לדרגה, ממצווה למצווה. ומשה אפילו ביום הסתלקותו, בין 120 שנה, כמו שהוא אומר, בין 120 שנה אנוכי היום, לאוכל עוד לצאת ולבוא, אז הוא מלמד אותנו את המצווה האחרונה בתורה, שבה נעסוק היום. המצווה האחרונה אף היא בבחינת וילך. מצוות כתיבת ספר תורה. ספר תורה הוא גם בבחינת וילך. הוא הולך עם עם ישראל לאורך כל הדורות, מלווה ספר התורה את עם ישראל. ומה נאמר עליו בתורה? ואתה, כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם. למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. כבוד הרב, מה אתה מדבר על כתיבת ספר תורה? יש לך טעות, תקרא את הפסוק. ואתה, כתבו לכם את השירה הזאת, על שירת האזינו הכתוב מדבר. אז על שירת האזינו המצווה לכתוב, או על כל התורה כולה המצווה לכתוב? כותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה בספר אהבה. כלומר, מי שכותב ספר תורה, זה מאהבת השם. כותב הרמב״ם. מצוות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. כלומר, הרמב״ם כותב כלומר, למה כלומר? למה צריכים ביטוי כלומר? כתבו לכם את התורה שיש בה שירה זו, לפי שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות. אסור לכתוב את התורה פרשיות פרשיות. אם ירצה אדם לומר אני, כותב רק שירת האזינו. למה? כי זה מה שכתוב. כתבו לכם את השירה הזאת. די לי בשירת האזינו, אומר הרמב״ם לא. היות ואין כותבים תורה פרשיות פרשיות, אז לכן מה? אז לכן המצווה, נותן התורה שציווה למצווה, לא ציווה לכתוב את התורה פרשיות פרשיות, כי הדין הוא שאין כותבים פרשיות פרשיות. אז מהי המצווה? לכתוב את התורה. אז מצווה לכתוב את התורה כולה, שהתורה בעצמה גם היא נקראת שירה, כמו שירת האזינו. וכל זה למה? כי שירת האזינו מטרתה למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. שירת האזינו היא עד. מה זה עד? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בפסוק יש עין ודלת. עד, עדות. התורה היא עדות לקיומו של עם ישראל. לכשתרצו, כמה אומות נלחמו בתורה, כמה אומות שרפו ספרי תורה. מי לא זוכר שריפת התלמוד בימי רבי יחיאל מפריז, בימי הביניים, שרפו ספרי תורה. מי זוכר את הגדרות, את הגזרות של היוונים, עד שאמרו חז"ל, מה לך הולך להצלב, מה לך הולך להישרף, בשביל שמלתי את בני, בשביל שלמדתי תורה. הרבה גזרות נגזרו על עם ישראל. ושירת האזינו מלמדת אותנו שמי כל ההיסטוריה, מי בנחל עליון גויים בפרידו בני אדם, ועד אחרית הימים התורה תלווה את עם ישראל. כדי לשמור על נצחיות התורה בעם ישראל חייבים ספר תורה. לכן משמצווה אתה כתבו לכם את השירה הזאת. מה מוסיף הרמב״ם במילה אתה כתבו לכם? יכולתי לחשוב כתבו לכם? כל העיר ירושלים יקנו ביחד ספר תורה אחד, וכל בני ברק ספר תורה אחד. לא. אתה כתבו לכם את השירה הזאת, מצווה על כל איש ואיש מישראל, מצווה לכתוב ספר תורה. ויתרה מזו, אדם כתב ספר תורה, והשאיר את הספר תורה ירושה לבנו, אז לבן שלו כבר יש ספר תורה. אומר הרמב״ם, פי שהניחו לו לאדם אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו, כי התורה אומרת, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ואם כתבו בידו, הרי לו כאילו קיבלו מהר סיני. ואם אינו יודע לכתוב, אחרים כותבים לו. אם כן, המצווה היא כתיבת ספר תורה על כל אחד ואחד. ועל ככה יש לשאול שאלה. מהי המצווה? המצווה היא הכתיבה, או המצווה היא הלימוד של התורה. זאת היא המצווה, הלימוד של התורה. כי הכתוב אומר, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם. למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל, אז המצווה היא הלימוד. אז מה המצווה? כתיבת ספר התורה או המצווה הלימוד בספר תורה? נפקמינה למשל. יש מצווה לשבת בסוכה. האם עשיית הסוכה אף היא מצווה? שואל הירושלמי, אולי אחד שעושה סוכה, גם הוא יברך על עשיית הסוכה? התשובה היא שעשיית הסוכה היא רק מכשירי מצווה לישיבה בסוכה. לכן מברכים בליל סוכות על ישיבת הסוכה, ועשיית הסוכה היא מכשירי מצווה. וכהנה במצוות רבות שיש מכשירי מצווה. אם ככה, שמתיעלה על דעתך לומר שכתיבת ספר התורה היא בסך הכל מכשירי מצווה. כותבים כדי שיהיה לי ספר תורה. אז מה המצווה? שיהיה לי. ולמה שיהיה לי? כדי שאני אוכל ללמוד. אז מה המצווה? ללמוד. אז בואו נקרא את הפסוק אחרת. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם. זה המצווה. ולמדה את בני ישראל, זה המצווה. לזה בא הרמב״ם לומר שחשיבות התורה כל כך גדולה, שיש כאן שתי מצוות בעצם בכתוב. מצווה האחרונה היא למדה את בני ישראל, זאת המטרה. אבל גם כתיבת התורה, אף היא בגדר מצווה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, לומר שהמצווה לכתוב ספר תורה היא לא מכשירי מצווה בלבד, אלא היא גוף המצווה. למי נפקמינה? הסופר יעקב כהנה מפרסם שאפשר לקנות אצלו ספר תורה ב-70,000 שקל. ויש לי סופר על ידי, ליד הבית שלי, שהוא מוכן לכתוב לי ספר תורה ב-140,000 שקל. מה עדיף? שאני אקנה ספר תורה מוכן? או שיתחיל לכתוב לי ספר תורה. הרי כל היהודים אוהבים, we want משיח now, כולם רוצים באינסטנט, כולם רוצים מוכן כאן ועכשיו. יש לך ספר תורה מוכן, נקנה מוכן. אומרת הגמרא במסכת מנחות, שמי שקונה ספר תורה כחוטף מצווה מהשוק. מה זה כחוטף מצווה מהשוק? יש מחלוקת. יש פירוש אחד שאומר שהוא קיים את המצווה, אבל לא מצווה מעולה. ויש פירוש שבכלל לא קיים מצווה, כי הוא חטף את המצווה, אז זה לא מצווה. נשאלת השאלה, מה אכפת לי? אם הוא קנה בשוק או כתב, לא משנה איך בא לידו, יש לו ספר תורה. תשובה, לא המצווה שיהיה לו, המצווה שהוא יכתוב ספר תורה. אז לכן, אם הוא קונה מוכן, הוא קונה מוכן, אחד זה יקנות ספר תורה לעילוי נשמת, קרובו, יכול. אבל מצוות כתיבת ספר תורה היא להזמין אצל סופר מתחילת הכתיבה, להזמין את הסופר ללכת לכתוב, והסופר כותב בשליחותו, ואז יש תקווה שהסופר יודע לכתוב יותר טוב ממנו. אם גם הוא יודע לכתוב, ברור שיש כלל מצווה בו יותר מבשלוחו. אבל אם הסופר כותב כתיבה מעולה, יותר ממנו, אז ברור שזה כלי וענווהו, אלוהי המברומנו מצווה לכתוב מעודר. אז המצווה להזמין את הסופר מתחילת הכתיבה, וזה המצווה שכתיבת ספר תורה. אבל לו הייתה המצווה ולמדה את בני ישראל ללמוד, מה אכפת לי, במה אני לומד? בספר שקניתי מהשוק, בספר שכתבתי, בספר מוכן, שכבר יש, נתנו לי אותו מתנה, מה יש? אני לומד, אלא יש שתי מצוות הן. מצווה אחת זה לימוד התורה, זה מצווה אחת. ומצווה האחרונה שהתורה שאותה למדנו אתה, היא המצווה ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. אולי לכם זה בשותפות, אולי כל בני העיר? לא, כתבו לכם הרמב"ם מצווה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה. ואפילו שהניחו לו אבותיו ספר תורה ויש לו, אז רואים במה ללמוד יש לו. אבל המצווה שהוא יכתוב, בגלל שזה המצווה, כתבו לכם את השירה הזאת. ואיך ייתכן שאדם אחד מישראל יהיה לו מצווה לכתוב שני ספרי תורה? איך יכול להיות? אחד יש לו מצווה לכתוב שני ספרי תורה? המלך. אצל המלך למדנו בפרשת שופטים שכתוב שם, ויחש שבטו על כיסא ממלכתו, וכה טבלו את משנה התורה הזאת על ספר. אז אומר הרמב״ם שהמלך מצווה לכתוב שני ספרי תורה. אחד בתור איש פרטי, ואחד בתור מלך, שנאמר, ויחש שבטו על כיסא ממלכתו, וכה טבלו את משנה התורה הזאת על ספר. משנה זה שניים, כמו הביטוי משנה כסף, באחי יוסף, משנה תורה, שניים. אז לכן יש לו שניים. ומה עושים עם השניים? זה שהיה לו כשהוא אדיוט מניחו בבית גנזיו. זה שכתב לו אחרי שמלך, יהיה עמו תמיד. יצא למלחמה, ספר תורה נכנס ויוצא עמו. ישב בדין, והיא עמו. מייסב, היא כנגדו, שנאמר, והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. אז אם לא היה למלך ספר תורה לעצמו קודם שימלוך, צריך לכתוב לו אחרי שמלך שני ספרי תורה. אחד בבית גנזיו, ואחד יהיה עמו תמיד. לא יסור ממנו. ומאיפה מגיעים את הספר? מגיעים את הספר מספר העזרה. כלומר, יש עניין שהתורה תהיה במסורת. המסורת של עם ישראל להגיע אותו מספר העזרה, היא כתובה בתורה. כתוב בתורה, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, מלפני הכהנים והלווים. מה זה מלפני? מספר תורה שמונח בבית המקדש לפני הכהנים והלווים. כי התורה צריכה להיות במסורת. חסרות, ויתרות, וצורת הכתיבה, והלכות רבות, אחרי כתוב מלפני הכהנים והלוויים. לכן זה נכתוב מספר העזרה. יוצא לפי הרמב״ם, שיש מצווה עקרונית על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. והנה הראש בא ושואל שאלה. אבל היום שכותבים ספר תורה, ומניחים אותו בבית הכנסת, וקוראים בזה ברבים. אז במה לומדים? לומדים בחמישה חומשי תורה. במה לומדים? במשניות. במה לומדים? בגמרות. מה לומדים? ברמב״ם. מה לומדים? בראש. מה לומדים? בטור. מה לומדים? בשולחן ערוך. כמובן כל זה הראש לא יכול להזכיר. הראש מזכיר עד תקופתו. חומש, חומשי תורה, משנה וגמרה ופירושים, להגות בהם הוא ובניו. אומר הראש, מצוות כתיבת התורה היא ללמוד בה. דכתיב, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם. ועל ידי הגמרא והפירושים, יודע כל אחד פירוש המצוות והדינים על בוריים. לכן אומר הראש, איזה מצווה יש לכתוב היום? הם הספרים שאדם מצווה לכותבם. אז אומר הראש, היום יש מצווה לכתוב ולהדפיס ולקנות חומשים, משניות, גמרות, שולחן ערוך, ספרי ראשונים, קיצור, ש"ס ופוסקים. נשאלת השאלה, האם הראש חולק על מה שכתוב בתורה ואתה כתבו לכם את השירה הזאת? האם הראש בא לעקור את הפסוק ממשמעותו שכתוב ואתה כתבו לכם את השירה הזאת? האם הראש בא להמעיט בחשיבות מצוות כתיבת ספר תורה? או שהראש בא להוסיף עוד חלק במצווה? זה שואל רבינו הבית יוסף. שואל הבית יוסף וכי הראש הוא בא להפחית בחשיבות ספר תורה, אילו ככה הראש היה צריך להגיד שבוא נוציא ספר תורה ונתחיל ללמוד בו כדי לקיים את המצווה. הראש לא אמר את זה. מסביר רבנו הבית יוסף שהראש בא להוסיף ולומר, זה ברור שיש מצווה לכתוב ספר תורה, אבל גם המשך הכתוב כתוב ולמדה את בני ישראל. איך אדם יגיע למטרה שמלמדה את בני ישראל? הרי מספר תורה שמונח בארון קודש, תורה מונחת בקרן זווית, אבל אין מנהגנו אפילו בכיתות נמוכות ללמוד חומש מן הספר תורה, כי אם הספר תורה בארון ויש לנו חומשים, אז אומר הראש, היום יש מצווה גם לקנות חומשים וש"ס וגמרות. זאת אומרת, לפי זה, הראש לא בא למעט עם מצוות כתיבת ספר תורה שהזכרנו. רק הראש אומר, שים דגש על הכתוב. כתוב אומר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם. שלושה שלבים הם. שלב ראשון, מצד כתיבת ספר תורה. שלב שני, ולמדה את בני ישראל. היינו, ללמד את בני ישראל הלימוד. דבר שלישי, סימה בפיהם, שהתורה תהיה שגורה על פיהם, שהתורה תהיה ברורה, שיהיה ברור להם, סימה בפיהם. אז מכאן אומר הראש, יש היום עוד חלק של מצווה, והוא לכתוב שסים, להדפיס, שס, משניות, רמב״ם. אם כן, לפי זה הראש לא בא לגרוע ממצוות עשה שכתב הרמב״ם, אלא בא להוסיף ובא לומר, אז אומר רבי יוסף, פשיטה שגם היום יש מצווה של ללמוד ספר תורה, כמו שהיו נוהגים בדורות הראשונים. וספר התורה הזה הוא מצווה על כל אחד ואחד. שמה יאמר האדם, אני רק עכשיו נהייתי בר מצווה, כבר לכתוב ספר תורה, אין לי כסף, עוד לא הרווחתי, עוד לא נשאתי אישה. שמה יאמר האדם בגיל 18, עכשיו אני רק הולך לצבא, מקבל שכר כחייל, זה קצת כסף בשביל לקנות שתייה, איפה יהיה כסף התורה? שמה יאמר האדם כשהתחיל לעבוד, אני מתחיל לעבוד, משכורתי עוד נמוכה, אני עוד בדרגה נמוכה, לאט לאט אלה בסולם הדרגות. ואחר כך יש לו אישה וילדים, ויגיד, טוב, אז יש לי זמן, כמו הסיסמה הצברית שדיברנו עליה, אל תדחה למחר, תדחות למוחרתיים. אז אולי כל החיים אדם ידחה מצווה כתיבת ספר תורה. משתמשת התורה כאן בביטוי, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. מה אומר הביטוי ואתה? ואתה תשתדל, לא ואתה באלף כמובן, ואתה בעין, תשתדל שזה יהיה אתה. מתי שיש לך אפשרות, מתי שיש לך אפשרות, תכתוב ספר תורה. מתי שרק נולדה לך אפשרות הראשונה. אל תדחה את המצווה, אלא ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. ואם אתה יכול, תכתוב אותה בעצמך. ואם אתה לא יכול, אולי בשותפות, כי יש דעות בין הפוסקים שלפעמים אין לאדם אפשרות לכתוב בעצמו, יכתוב על ידי שותפות. ובאמת מצאנו אצל משה רבינו, שביום מותו כתוב שבחזל, שהוא כתב 13 ספרי תורה, אחד בשביל כלל ישראל, ו-12 לכל שבט ושבט. שאלת השאלה, איך יכול להיות שהוא הספיק ביום מותו לכתוב 13 ספרי תורה? זה דבר שלוקח לסופר היום לכתוב הרבה שעות והרבה ימים. איך יכול להיות שמשה רבינו כתב ביום מותו, אם לא בדרך נס? אז שמעתי לפרש את הדברים כך. איך נוצרה בעצם התורה? האם התורה ניתנה בבת אחת? בגמר התורה, אז משה קיבל תורה מסיני. אז כל אחד חושב, משה קיבל תורה מסיני, הוא קיבל הקפה בבית כנסת. קיבל ספר תורה עם פרוכת, הכל היה רקום, בדרך כלל כתוב משה רבינו, זה לא נכון. כי התורה ניתנה לאורך 40 שנה, בימי ישראל במדבר, לאורך המדבר ניתנה התורה. אם כן, תורה, לשון הגמרא, תורה מגילה מגילה ניתנה. כלומר, כל מצווה הוא מצווה. למשל, פסח שני, פרשת בעלותך, היה בשנה השני, תמרת מצרים, התחיל העניין של פסח שני. אחר כך היה בנות צלופחד, בנות צלופחד, המרגלים, המרגלים. כל פרשיות, עם התקדמות הפרשיות בתורה, נשלמה התורה. אז אני שמעתי הסבר כזה שמשה כתב כל פרשה ופרשה לפי מאן דאמר זה שאומר תורה מגילה מגילה ניתנה, והרמב"ן בהקדמה לתורה אומר שזה הפירוש העיקרי שאנחנו תופסים אותו, תורה מגילה מגילה ניתנה. לפי ההסבר הזה אפשר להסביר את הדברים כך, שמשה רבינו באמת כתב את התורה לאורך כל 40 שנה ב-13, הכין הכנות ל-13 ספרי תורה. אבל הוא הגיע לסיום, פרשות וילך, האזינו. הסיום הזה הוא גמר את התורה יחד עם פטירתו באותו יום. ועל זה אמרו חז"ל שמשה סיים את התורה, ושמונה פסוקים אחרונים שבתורה, משה כותב בדמה, שכתוב, וימות שם משה עבד השם, כתב על עצמו בדמה, וימות שם משה. אז משה כתב את התורה, אז אם כן, איך... השאלה, איך יכול משה לסיים את התורה? איך אפשר לכתוב 13 ספרי תורה? תשובה לפי ההסבר הזה. לפי מאן דאמר אחד יש לי תשובה. שלפי מאן דאמר זה שהתורה מגילה מגילה ניתנה, הוא כתב את התורה כל 40 שנה מגילה מגילה, כל דבר ב-13 פעמים. וביום מותו רק גמר את ההשלמה של התורה, וככה נוצרו לו 13 ספרי תורה לכל שבט ושבט. כי התורה היא ששמרה על עם ישראל לאורך כל הדורות. ולכן התורה נקראת מורשה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ומה נקרא עם מורשה? שני דברים. התורה וארץ ישראל. ארץ ישראל שכתוב, ונתתי אותה לכם, מורשה אני השם. והתורה נקראת מורשה שכתוב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. למה התורה נקראת מורשה? אולי נקראת ירושה. תגידו, כבוד הרב, איזה מין שאלה אתה שואל? אני כבר אמרת שאדם קיבל ספר תורה בירושה, הוא לא יצא ידי חובתו. אז מה הוא אומר ירושה? נכון, אבל יש כאן רעיון גדול. איך באה ירושה לאדם? אדם יכול לשבת בתל אביב, וקיבל מברק, שהדוד שלו באוסטרליה נפטר, והוריש לו בית חרושת גדול, ושם הכלכלה טובה, והוריש לו כך וכך וכך כסף, מניות, בית חרושת. כך אומר לו העורך דין. אומר הבן אדם לעורך דין, סליחה, אני לא יודע בדיוק איפה זה אוסטרליה, תסביר לי איפה זה אוסטרליה. תסביר לו על הגלובוס איפה זה אוסטרליה. אומר, כן, אבל לא ראיתי קנגרו בחיים שלי, איך אני יכול? מה מראה לו קנגרו? אומר, אני לא הכרתי את הדוד שלי. אומר, ירושה נפלה לך. הירושה נופלת לך פתאום. הירושה שנופלת פתאום, אין לה ערך אצל היורש, כי בא אליו פתאום. תורה נקראת מורשה. מה זה מורשה? אומר השליח ציבור בראש שנה, אלוקיי, יש פיוט, אומר, אלוקיי, הבנני מורשה להנחיל. את המורשה צריכים להנחיל. אהבת ארץ ישראל, חשבו אולי בדור הקודם, שהיא באה לבד. מספיק שבבית מדברים על ארץ ישראל, אז כבר הדור יסכים לייבש את הביצות כמו החלוצים הראשונים, וייבש את הביצות במסירות נפש, ויהיה מוכן למסור את נפשו על ארץ ישראל. פתאום דור הבנים יורד לקנדה, מקימים שם מפעל, ועושים את חושבת באוסטרליה, והנה קורה שיש הרבה יורדים מן הארץ. אז האם זה עוזר שקוראים להם מפולת של נמושות? לא עוזר. החינוך למורשה הוא זה שעוזר. ומה החינוך של מורשה? היא המסורת. איך נחדש ונמסור את המסורת של התורה מדור לדור? בארץ ישראל, על ידי שננחיל אהבת ארץ ישראל לנו ולבנינו, השירות בצהל, השירות לכלל ישראל, ההתחברות לעם ישראל, ההתחברות לארץ ישראל, זה המורשה של ארץ ישראל. והמורשה של התורה נשארת בעם ישראל רק על ידי ההנחלה של המורשה של התורה, שכל אחד ואחד כותב ספר תורה, על ידי הכתיבה הוא נהיה מקושר לתורה, על ידי פעולת הכתיבה. לכן המצווה של הכתיבה היא שמקשרת את עם ישראל לתורה. והנחלת ארץ ישראל מקשרת את עם ישראל לארץ ישראל. לכן התורה ציוותה לאורך כל הדורות, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. מעניין מאוד. היום פגשתי תלמיד שלי, יש מכון מרבה תלמידים מאתיופיה, ושאני מאוד מנקרת בליבי השאלה, שאלתי את הבחור מאתיופיה שלומד בשיעור, תגיד לי, האם יש אצלכם ספר תורה? לא שמעתי שיש ספר תורה. לא ראיתי בחיים שלי ספר תורה שיהודי אתיופיה רוקדים ספר תורה. לא ראיתי דבר כזה. אולי רוקדים ספר תורה שלנו, אשכנזי או ספרדי. תראה לי ספר תורה. מביא לי ספר שבו יש צילום של ספר תורה שלהם בכתב גז. שהם שמרו על התורה. אמרתי לו, תראה, כתוב בתורה לא תבקש גדי בחלב אמו. שם כתוב גדי או כתוב זאב? כתוב שמרות יום השבת לקדשו, זה שבת או כתוב משהו אחר? אומר לי, בדיוק מילה במילה מהתורה של מכתב גז. כלומר, ברבות הדורות, הם גם כן שמרו על המסורת בצורה הזאת של כתיבת ספר תורה. אבל זה נכון שגם תורת ישראל בעצמה נתרגמה ל-70 לשון, 70 לשון, ובימי תלמי המלך, מסרת סופרים, נאמר, שתרגמו את התורה ל-70 לשון, אז ודאי שכל גלות וגלות לקחה את הספר תורה איתה, וכמו שאמרו חז"ל, שמע ישראל בכל לשון שאתה שומע. אבל ספר תורה בכתב שלנו, בכתב אשורי, בלשון העברית, שרואים שהתורה בעצמה ניתנה בלשון העברית. איך רואים? בבריאת האדם. כתוב לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. לשון נופל על לשון. וכן פעם שנייה רואים, ויעש משה נחש נחושת. איך ידע נחושת? אמר לו, עשה לך שרף. אמר, אם נחש, ולא אמר לי איזה, לשון נופל לשון נחושת. הרי שלשון נופל לשון זה חלק מהשפה העברית, כן, התורה ניתנה בשפה העברית. לכן, עם ישראל כולו מקפיד על כל התגים שבתורה, וכל האותיות שבתורה, ואף על פי, אנחנו לא בקיאים היום בחסרות ויתרות, היינו ו' ויוד, אבל כבר יש מסורת מגובשת בעם ישראל, גם הספרדים, גם אשכנזים בכתיבת ספר תורה, ולכן יש לנו מסורת, לכן אומר הרמב״ם שכולנו מחזיקים את הספר תורה שהיה בעזרה, והרמב״ם בעצמו כתב על עצמו מיד, שכתב ספר תורה על פי הספר תורה שהיה לו במצרים. אם כן, המסורת של עם ישראל היא המורשה של עם ישראל. ואין שום אומה ולשון שיש לה מורשה כל כך עתיקה של למעלה משלושת אלפים שנה מאז מתן תורה, ובזכות התורה חזרנו לארצנו, וזה מה שקראנו בשבוע שעבר בתורה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אין עדות יותר חזקה לקיומו של עם ישראל ולנצחיות התורה, שדברי התורה בעצם שניתנו כנבואה מתקיימים בימינו. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. דיינו, אפילו אחרי החלטת האומות המאוחדות והצהרת סן רמו, שבה הכירו כל אומות העולם בזכות השיבה של עם ישראל לארצו, עם ישראל אכן בימינו ולנגד עינינו חוזר לארצו, וכמעט שיש רוב עם ישראל בארץ ישראל, כמו שכתוב בתורה, וקראתם דרו בארץ לכל יושביה. הספר התורה בעצמו מעיד עלינו על כל ההיסטוריה של עם ישראל, לכן ספר התורה בעצמו נקרא מורשה. יסעינו השם יתברך למסור את המורשה הזאת לבנינו ולבני בנינו, וככה נחזיק במורשה שלנו. שבת שלום.